טופקאסט, פודקאסט בנושא ביטוח, פיננסים וצרכנות נבונה.
שלום לכולם, שמח לפתוח פודקאסט מספר 8 בסדרת הפודקאסטים של טובי, צרכנות לביטוח. היום נעשה פודקאסט שיעסוק בתחום ביטוח הכללי. נמצא איתנו אלדד גולדשמיט, מנהל מחלקת ביטוח כללי מרחב ירושלים במגדל חברה לביטוח. אהלן אלדד.
אהלן, נעים מאוד, איזה כיף לי לבוא.
שמחים מאוד להריח אותך. בתוך התחלה אלדד, על מנת שנוכל להנגיש למאזינים שלנו, מה זה בכלל ביטוח כללי? הייתי שמח שתיתן כמה מילים, ולאחר מכן נתקדם לנושאים היותר ספציפיים.
ביטוח כללי הוא כל מה שהוא לא ביטוח חיים, וכשנפרוט את זה יותר, זה הרכב שלך והרכב שלי, הבית, כל מה שקשור לנכסים הכלכליים שלנו, שהם לא ביטוח חיים. עבודה שלך ושלי, מפעל נעליים, חנות מקולת, אחות מקצועית של מהנדס, כל מה שהוא לא ביטוח חיים. ובפועל, היומיום שלנו, כל מה שאני, אתה, כל מה שאנחנו מכירים, מתעסק איתו, בפועל זה נקרא ביטוח כללי, או קוראים לזה במושגים הביטוחיים, ביטוח אלמנטרי. החלק העיקרי שאנחנו נתעסק איתו, אני מעריך שהוא היומיום שלנו, וכל מה שרואים על הכביש זה רכבים, כלי רכב, וכשנפרוט ונרד לעומק בכל אחד מהביטוחים האלמנטריים המשמעותיים, אז אם אתה רוצה, אז נתחיל לצלול לחלק לביטוח רכב.
בתור התחלה הייתי שמח שבאמת נתמקד בביטוחי הדירות. אוקיי, ביטוחי הדירות בכללי וביטוחי דירות משכנתא. תסביר בדיוק מה זה הפוליסה הזאת, כמה היא חשובה, ולאט לאט ננגיש את זה יותר.
מצוין. ביטוחי דירות בסופו של יום עוסקים או נותנים מענה לנכס הכי גדול שלנו בחיים מבחינה כלכלית. אנשים קונים דירה במיליון שקל, 2 מיליון שקל, 3 מיליון שקל וצפונה, ובסוף זה הכי הרבה כסף שבן אדם מתעסק איתו לנכס האישי שלו בחיים. אז בשורה התחתונה, ברגע שמישהו מבטח אם זה את המבנה שלו, או אם את התחולה שלו, וחשוב לו לשמור עליהם, או אם יקרה משהו גם לקבל כסף אחרי שהוא שומר עליהם, אז אנחנו באמת צריכים לשים לב, שנראה לי שבסוף חשוב מאוד לבטח את הנכס הזה. ביטוחי הדירות מתחלקים לשני חלקים. ביטוח מבנה וביטוח תחולה. ובתוך המבנה, קצת נרד לעומק ונתעמק, יש ביטוח מבנה שמחויב על ידי הבנק למי שלוקח משכנתא, ויש ביטוח מבנה למי שלא לוקח משכנתא, למבנה הרגיל, למבנה שהוא...
מה ההבדלים ביניהם?
מי שמחויב בביטוח משכנתא לעשות ביטוח על ידי הבנק, מחויב, ולכן אין לו ברירה. זאת אומרת, הוא מחויב לעשות או במקום שהוא לקח בו את ההלוואה, את המשכנתא בבנק, או בחברת ביטוח, באמצעות סוכנים, ובסופו של יום, הפער העיקרי הוא שדרך חברות הביטוח, יש כיסוי שלא קיים דרך הבנקים, והוא כיסוי לצד ג'.
מה שאתה מדבר זה כמו שהיום בא אלינו לקוח לטוביט, ולקח משכנתא מהבנק, אנחנו עושינו גם את הביטוח חיים כמובן, ודואגינו לביטוח המבנה, אז יש מוצרים נוספים שהוא לא מקבל אותם בבנק בבילדין, ודרכנו הוא כן יקבל את זה.
נכון, בדיוק. שהוא מבוטח דרך סוכן, דרך חברת ביטוח, הוא מקבל כיסוי מעבר למה שהוא מקבל דרך הבנק. והכיסוי העיקרי שלא קיים, שהוא משמעותי מאוד, הוא צד ג'. זה אומר, בתוך פויסת המבנה, מבנה משכנתא, יש כיסוי למבנה עצמו אם קורה איזשהו נזק, יש כיסוי לנזקי הצנרת אם קורים.
מבנה עצמו זה כל מה שקשור למבנה, נכון?
צמודי מבנה והמבנה. זה אומר, מבנה עצמו וגם צמודי המבנה שמבוטחים, ארונות קיר, מזגנים, כל משהו נשאר בבית כשאתה עוברת.
שהרבה מאוד אנשים לא מבינים את זה, חושבים שביטוח מבנה זה רק הקירות, ואז הוא אומר, למה אני צריך בשביל הקירות? זה בית שנבנה לפני 2 שנים.
נכון.
קודם כל יש בזה המון תקלות, גם בבתים שנבנו לפני 2 שנים ו-3 שנים, אפילו יותר מהבתים הישנים, בהרבה מאוד מקרים.
נכון.
מי כמוך יודע. ואנשים לא מבינים את כמות התביעות והבעיות שזה מגיע.
נכון.
והתחלת לדבר על הערך מוסף שיש דרכנו, שזה הצד ג', שזה בכלל משהו שלא קשור למבנה עצמו.
נכון, אבל אני חושב שהיתרון היחסי למי שמבטח דרך סוכן הוא קודם כל בקשר המהיר והמיידי והמקצועי. שם אין שיעור בכלל לעומת מה שקיים דרך מישהו לא סוכן, ביטוחים ישירים למיניהם. אז מעבר לחלק הזה, שהחלק השירותי והמקצועי, אז כמובן יש את החלק של לא קיים דרך הבנק, זה הצד ג'.
מה זה אומר הצד ג'?
סוגי נזקים שקיימים מתוך ביטוח המבנה לרוב המוחלט הם נזקי צנרת, נזקים שקורים לבית שלי או למי שהם מתחתיי או מצדדיי, נזקי צדגים, אנשים שקורא להם, נפגעים בעקבות נזק הצנרת.
דרך אגב, לגבי נזקי צנרת, אנחנו בטובית מציעים בכל פוליסה שאנחנו נותנים לביטוח מבנה, עוד פיצ'ר נוסף של ביטול השתתפות עצמית בנזקי צנרת. שהלקוח לא יצטרך לשלם השתתפות עצמית, כי לרוב ההשתתפות עצמית היא גבוהה, בגלל שזה נזק שהוא נצבע די הרבה,
נכון.
הכי הרבה שיש בביטוחי מבנה, וזה מאוד מאוד עוזר ללקוחות.
אני מסכים.
כי גם במקרה שיש לך תקלה, עכשיו לבוא, גם אם זה בית חדש או בית ישן, זה לא משנה, לדאוג לעוד הוצאה של נזקי צנרת, והשתתפות עצמית של זה, זה ממש נותן פתרון מאוד טוב ללקוח.
אני מסכים איתך שרכישת הכיסוי של ביטול השתתפות עצמית מאוד נוחה. ובגלל שהשכיחות הכי גבוהה של נזקי הצנרת, זה פתרון מצוין למבוטח. מעבר לכיסוי של הנזקי צנרת, יש גם כיסוי לצד שלישי רגיל. זה אומר, אם אני בא אליך הביתה, מבקר אותך, ובגלל רשלנות שלך נופל ושובר את הרגל, אותו כיסוי צד ג' כלול בתוך הפוליסה, מה שלא קיים דרך הבנק. אז זה החלק של משכנתה. מי שלוקח משכנתה מחויב למבנה ולביטוח חיים, והחלק של המבנה דיברנו כרגע. בנוסף לזה, או המקביל לזה, יש ביטוח מבנה רגיל. מבנה שלא משועבד. של המבנה הזה אפשר לצרף גם תחולה. אז ביטוח המבנה הרגיל, יש בתוכו, ועכשיו קצת נצלול לתוך מגדל, יש כמה וכמה כיסויים שכללנו בתוך ביטוח המבנה ובתוך ביטוח התחולה, שנותנים יתרון יחסי לעומת מה שקיים בשוק. לדוגמה, נזק שקרה לנו בשנים האחרונות, שקרה בעקבות הפרשי טמפרטורה בעיקר, מרצפות שקיבלו זווית מסוימת, בגלל הפרשי טמפרטורה,
זאת
קרקע, נכון. זה כיסוי שנכלל במסגרת כל הסיכונים. כל הסיכונים שאנחנו מוכרים עד 25,000 שקל, כלול לכל מבוטח שאתה רוצה. בית פרטי, משותף, קומת קרקע, בעיניים, כולם מקבלים. אוטומטית, בחינם. ולכן זה יתרון משמעותי מאוד, גם לעומת השוק וגם כמסגרת...
מה שאתה אומר זה מאוד חשוב, כי לרוב האנשים שאני מדבר איתם בתור סוכן, יש נטייה לחשוב, לא, מה זה משנה? ביטוח מבנה זה, ביטוח מבנה זה פוליסה שהיא פוליסה תקנית, וזה אוטומטית אצל כולם אותו דבר. אין פה איזה ערך מוסף שאתה יכול לתת לי. נכון. אנחנו רואים פה שיש.
נכון, שיש יתרון מסוים.
אנחנו גם נתקלים עם זה בשטח, בתביעות שאנחנו מטפלים בהם.
נכון.
באמת יש הרבה מאוד הבדל, וחשוב שיבינו את זה אנשים, כי זה באמת נושא מאוד חשוב.
אז אתה צודק מה שאמרת, שפוליסה דירה היא פוליסה תקנית. זה אומר, המחוקק הגדיר מינימום מסוים, שכל אדם במדינת ישראל שביטח את הדירה שלו יקבל, כל חברה החליטה לתת משהו מעבר, כל מבטח, כדי להביא מצב שיהיה יתרון יחסי, ולשם אנחנו הגענו. אז זו נקודה אחת של דוגמה של נזק שקורה מדי פעם, בעיקר באזורים קרים או חמים, ששם יש הפרשי טמפרטורות שהם משמעותיים. נזק נוסף שהיה לאחרונה, בעיקר בתקופת החורף, שוב, תנור באמבטיה שנזל, אם זה על הכיור או אם על האימייל בעקבות בלי שלו, אז קרה נזק לאימייל עצמו, כלול במסגרת כיסוי כל הסיכונים, וזו עוד דוגמה של נזק מחוסה. בסופו של יום ניסינו לייצר יתרונות יחסיים, כדי שאתה, סוכנים אחרים, ימכרו במגדל, ולמהות עצמה של הכיסוי שקיים שם, מסגרת מבנה או תחולה, אז יש כמה נקודות נוספות. לדוגמה, צד ג' שמחוסה אוטומטית בדירה, חבות מעבידים, זה אומר אם אני, מעסיק עובד משק בית, אם אני מעסיק בייביסיטר, גנן, מנקה, ברגע שאני מבטח וקונה את הכיסוי של המבנה או התחולה, כלול הכיסוי של חבות מעבידים, שזה משמעותי.
מאוד.
משמעותי, למרות שאין הרבה נזקים יחסית, לנזקים שדיברנו עליהם, נזקי צנרת וצד ג' יחסית יש נזקים, ואז כשמחר גנן בא ובקבות הרשלנות שלי נפל ושבר את הרגל, ברוך שיכול להיות מאוד מאוד לא נעים.
אני אגיד לך לאיפה הייתי לוקח את זה, הייתי לוקח את זה אנשים שגרים בסחירות. הרבה מאוד אנשים שגרים בסחירות חושבים שהם לא צריכים ביטוח מבנה, הם לא מבינים את הכיסויים המעבר שהם מקבלים בזה, גם שהם גרים בסחירות, כמו החבות מעבידים, כמו הצד ג' שזה מאוד מאוד חשוב.
נכון.
וזה גם נותן לך כיסויים, לפעמים המסגן הוא גם שלך, ולא של בעל הדירה. או מטבח ששדרקת אתה בעצמך, יש הרבה אנשים שהם נכנסים לדירות של שכירות טווח ארוך ומשקיעים כבר במטבח ובונים דברים שכן צמודי מבנה, אז זה לאו דווקא לבעלי הדירות, זה נותן מענה גם למי שגר בשכירות.
צודק, חלק של שכירות זה חלק שהפך להיות תדיר מאוד וקיים בשוק באופן...
הרבה מאוד אנשים לא יכולים להרשות לעצמם לקנות בתים היום.
נכון.
אז הם הולכים לכיוון של שכירות.
נכון, אז גם החלק של צמודי המבנה של תיארצה, של מי שאוסיף מעבר למה שהוא קיבל מבעל הדירה, אבל גם החלק של התחולה. כי ברגע שהתחולה ניזוקה, כשאני גר בדירה כסוחר, ותחולה שלי, אז אני בסופו של דבר יש לי חסרון כיס, ולכן אנשים גם סוחרים וגם בעלי דירה, מבטחים את התחולה. ובמסגרת התחולה נתנו כיסויים נוספים מעבר לקיים של 20% כל הסיכונים תכשיטים בחינם, זה אומר כל הסיכונים, זה כיסוי שניתן לתכשיטים, גם בתוך הבית וגם מחוץ לבית, מפני אובדנים, שבר עם קורא גניבה, שמחוסים. דבר נוסף שמחוסה זה מה שדיברתי היום קודם על כל הסיכונים, גם לתחולה עצמה, אם התחולה ניזוקה, אז עד 25,000 שקל לתחולה עצמה, יש כיסוי של כל הסיכונים. מה שדיברנו קודם על הצד ג' כמובן כלול, חבות מעבידים כלול בעיקר כשיש כיסוי של רעידת אדמה. וחלק נוסף שכלול, שנראה יחסית קטן ולא משמעותי, אבל ברגע שקורה הנזק נוח שיש עוד תשלום, הוא כיסוי לכספים. זה אומר שהכיסוי, הפויסה התקנית, נותנת כיסוי לחצי אחוז מסכום ביטוח התחולה בחינם. מגדל החליטה להגדיל, להכפיל את הסכום לאחוז. במקום חצי אחוז, ואז אם על שולחן השארנו כסף עבור המנקה לצורך העניין, ויש פריצה, יש גניבה מהבית, והכסף נעלם, אז לפי האירוע יש כיסוי.
עכשיו, עוד מה שמעניינתי לדעת, לגבי עלויות. נגיד עלויות בביטוחי מבנה. יש הבדלים עכשיו קיצוניים, בגלל שיש במגדל יותר כיסויים מאשר שהלקוח מקבל דרך הבנק?
אין הבדלים. אין הבדלים. אלה כיסויים שניתנים בחינם. ניתנים אוטומטית לכל מבוטח, מתוך מטרה לבנות כיסוי, חבילה שתהיה נוחה למבוטח.
שבאמת תגן עליו.
נכון.
לא רק, אז מעולה, זה אומר שכאילו הלקוח לא עכשיו צריך לבוא ולהוציא עוד כסף על מנת ליהנות מהכיסויים הנוספים, הוא מקבל איזה בילטין, ואפילו לפעמים גם יותר זול.
נכון. עכשיו כמובן, תלוי פר מקרה, אבל בסך הכל המחירים תואמים את השוק ותואמים את הכיסויים שניתנים, שרובם ניתנים בחינם. זה לגבי הבדלים בין מבנה משכנתה לדירה רגילה שכוללת מבנה ותכולה. נזקים שדיברנו, נתתי לך דוגמה קודם לגבי מבנה וכיסוי, כל הסיכונים במבנה עברנו, ולגבי נזקים שקיימים במסגרת נזקי צנרת, שאלה הנזקים התדירים.
הכמות מטורפת.
הכמות מטורפת דיברנו. ושם אני רגע חוזר למה שדיברנו לפני כמה דקות, שם המבחן. המבחן הוא ברגע שקורה נזק בבית שלי, בבית של מישהו אחר.
זה בעצם המטרה של הביטוח.
נכון, אבל שם גם היתרון היחסי הענק, לאין שיעור, כשיש סוכן. שהסוכן בדרך כלל דואג וחשוב לו, ורואה גם את העתיד להמשך ביטוח המבוטח, ולכן יש יתרון יחסי ענק, כשמבוטח דרך סוכן.
מעולה. אני חושב שנתת פה הסבר מעולה על ביטוחי הדירות. הרבה מאוד אנשים שיזינו לזה יחכימו והבינו קצת יותר. הייתי שמח שנעבור לביטוחי הרכבים, אוקיי? שזה גם נושא מאוד מאוד רגיש אצל רובנו, כמעט לכולם היום יש רכב אחד בבית, לפחות אחד. אני מאמין שהרבה מאוד אנשים נתקלים בעליית המחירים שיש בעולם הביטוח היום. הייתי שמח שטיפה נדבר על זה ונסביר מאיפה זה נובע ולמה זה קורה, כי זה לא בחברה אחת, זה בכל חברות הביטוח. ונסביר טיפה יותר על ביטוחי הרכב, מה זה מכסה ואיך זה עובד.
מצוין, אז אני אחרי רגע יוצא החוצה, פוקוס, זום אאוט. כל ענף הרכב, לעומת ענף הדירות, יש בו כיסוי של בפוליסה שנקראת ביטוח חובה. המחוקק, משרד האוצר, מדינת ישראל החליטו שתהיה פוליסה אחת ספציפית, כמו השם שלה, שתהיה חובה. זה לא דיון, זה לא אפשרות, זה חובה. וברגע שמדובר בביטוח חובה, כולנו מתעסקים הרבה מאוד בביטוחי הרכב. בעקבות ביטוח החובה. זה סוג של ביטוח שאין לך אפשרות לא לעשות. ובעקבות ביטוח החובה, שהוא ביטוח עבור נזקי גוף, אם שלך כנהג, אם מישהו נפגע מחוץ לאוטו, אז גם יש פועל יוצא של ביטוח הרכוש עצמו. ביטוח הרכוש זה הרכב עצמו, הרכב שלי, אם הרכב נפגע ואז הכיסוי מקיף, או אם אני פגעתי במישהו אחר, ברכב אחר, ברכוש אחר, אם זה תחנת אוטובוס, אם זה מבנה ליד, אם זה משהו שהוא לא הרכב, אז גם יש כיסוי לרכוש עצמו. זה כיסוי מקיף וצד ג'. ענף הרכב היום, לעומת העבר, עובר שינויים משמעותיים. עובר שינויים משמעותיים בעיקר בגלל מה שקורה ברווחיות. רווחיות ענף הרכב נפגעה מהותית, בעיקר כמו מה שהיה לעומת תקופת הקורונה, עד לפני שנה, וגם מה שהיה לפני. שלושה ראשי נזק שקיימים שם.
כן.
נזק ראשון הוא גניבה, שהכמות גניבות גדלה משמעותית מאשר הייתה בעבר. נזק שני זה כמות הנזקים התאונתיים, נדק תאונתי שקורה.
יש הרבה מאוד רכבים על הכביש.
נכון, הרבה יותר צפיפות. אני חושב שכולנו הפכנו גם להיות קצת יותר אגרסיביים על הכביש.
טלפון
ויותר...
היד, טלפון היד, טלפון היד. אני מעריך, לא שבדקתי את זה לעומק, אבל אני יכול להגיד לך שלפי דעתי, 40% מהתאונות זה בגלל טלפון היד.
אני מעריך שמספר גבוה
מאוד. לצערי, כולנו חוטים בזה.
נכון.
כמה שאנחנו מנסים לעבוד, לא, והחיים הלחוצים שלנו, והדברים שפתאום הכל דחוף, הכל דחוף, אנחנו מדינה כזאת של הכל דחוף.
נכון, הכל.
והכל בבעיה, והכל המשבר הזה, והבעיה הזאת, והתקלה הזאת, וגם הלקוחות תמיד זה דחוף עבורם. גורמים לזה שאנחנו נוגעים בטלפון הנייד בתוך כדי נהיגה, ולצערי גם גורמים להרבה תאונות.
נכון. וגם התאונות גברו, וגם השוק, כמו שאמרתי קודם לגבי הקורונה, יצר מצב שיש חוסרים בחלקים, יש חוסרים מטורף. בכלי רכב
זה,
עצמם,
זה...
ואז נוצר מצב ש...
אנחנו רואים דברים מטורפים עם זה.
נכון. זה מייצר שוק, נקרא לזה שוק גנבות, שוק של חיפוש חלפים, שמוביל למצב שאנחנו מחכים הרבה זמן לחלפים, ועד שמתקנים את הרכב. זה לא היה בעבר. וזה החלק השני. סליחה, חלק שלישי, הוא בעיקר הצתות שאנחנו חווים.
הצתות?
הצתות. הצתות שקורות, שהיו יחסית בכמות נמוכה בעבר וקורות היום. אני חושב שזה קורה בעיקר בגלל מצב כלכלי, סכסוכים למיניהם, אבל העלייה בשלושת ראשי הנזק האלה של גנבות, תאונתי והצתות, זה הוביל למצב ששוק הרכב העלה מחירים. אני לא יודע להגיד עם כל החברות, אבל רוב החברות
אני יכול להגיד לך, אנחנו עובדים כמעט עם כולם, זה כמעט באופן גורף שהמחירים עלו גם בחידושים שאנחנו עושים, וגם בלקוחות חדשים שמצטרפים אלינו, רואים באמת עלייה מסוימת בביטוחי המקיפים כמובן, אני פחות מדבר על ביטוח חובה, ובאמת הסיבות האלה שציינת הן באמת עלות משמעותית.
נכון.
כמות התאונות באמת עלתה משמעותית.
נכון.
אנחנו חווים באמת כמות תאונות שלא תיקח אותנו שנה, שנתיים אחורה, זה לא היה אותו דבר.
נכון.
ובתוך סוכן ביטוח, יש פה עניין של אופן טיפול ודרך טיפול ומהירות של טיפול, שזה גם נושא שאני רוצה שתתייחס אליו, כי אנשים שעושים תאונה ברכב, גם אם הוא לא מושבת, הוא עדיין ממשיך לנסוע על הכביש, רוצים אותו כמה שיותר מהר, אוקיי?
נכון.
בצורה הכי טובה שיש, עם החלקים בדיוק כמו שהיה להם, וגם אם הרכב מושבע, אתם צריכים את הכסף כמה שיותר מהר כדי להתקדם לרכב הבא.
נכון.
עוד פעם, הדחוף הזה שדיברתי עליו מקודם.
נכון.
אז גם פה, חברת ביטוח, סוכן ביטוח, גם אנחנו בטובית, גם אתם במגדל, החשיבות פה והערך מוסף היא מאוד מאוד חשובה.
נכון. נכון, אתה צודק, בגלל כמות התאונות והנזקים שקורים, נוצר לחץ גדול מאוד מבחינת חלפים. וזה יוצר מצב, כמו שאתה אמרת, כולם הרבה יותר לחוצים ורוצים מיידית לקבל את ה... להחזיר אותם למצב שקרה רגע לפני הנזק, ואז אנחנו צריכים למצוא פתרונות כדי לייצר מצב, להחזיר את המבוטחים למקום שהם היו בו רגע לפני. אנחנו משתדלים בפריסה הארצית שקיימת, בעיקר במוסכים, וגם עם השמיים שאנחנו עובדים איתם, ומחלקת התביעות שלנו שעובדת שעות נוספות כדי להגיע למצב שבסוף המבוטח יחזור רגע לפני הנזק שלו, זה מצב שהוא לא היה בעבר, הכל הרבה יותר לחוץ ודחוף, ועדיין אנחנו משתדלים, ואני חושב שברוב המקרים אנחנו עומדים בזמנים שצריך לפי הגדרות משרד האוצר.
אפילו טיפה לפני.
נכון, משתדלים מאוד. אבל אתה צודק, זה באמת משהו שלא היה לנו בעבר, מה שהשוק השתנה בעניין הזה.
דרך אגב, זה גם השליך אפילו על הרכבים הסחורים, בעקבות הרכבים החליפיים שאנשים מקבלים, במקרה של תאונה או השבתה או גניבה, אז שוק הרכבים של הסחירויות עלה משמעותית.
נכון.
עם רכב שעד לפני שנתיים, היית מזכיר אותו ב-150 ליום, 100 שקלים ביום, היום הוא כבר 300 ו-400 שקלים ביום.
נכון.
זה שילש את עצמו וזה בעיה ארצית.
נכון, זה כמו שאין עכשיו היצע. הביקוש גבר על ההיצע וזה יצר מצב שיש עליות.
גם שוק קניית הרכבים.
נכון.
אנשים היום קונים רכבים, מחכים להם 10 חודשים, שנה.
נכון.
התרגלו לזה בצורה לא הגיונית.
נכון.
פעם היית קונה רכב, מקבל אותו תוך שבועיים.
נכון.
היום כמעט אתה לא תכיר חברה שאתה בא ואומרת לך, אין בעיה, אתה רוצה את הרכב הזה, יש לי אותו במלאי.
נכון.
לא קיים.
אין חיה כזאת.
לא קיים.
נכון. במגדל יש לנו 3 מסלולי ביטוח רכב סטנדרטי רגיל, שמה שהוגדר עד 3.5 טון, המסלול הרגיל, מסלול של מגדל על שמתחרה ומביא למצב שנתחרה במסלולים האחרים שקיימים בשוק, ומגדל לייט, שמביא למצב שנתחרה בביטוחים הישירים בעיקר, או להצליח לשמר מבוטחים.
מה זה אומר מגדלייט?
מגדלייט נותן יתרון יחסי שיש שם הנחה מאוד מאוד משמעותית לעומת מה שהמסלולים, לעומת המסלולים הרגילים, שוב, כדי להתחרות בביטוחים הישירים, ולהצליח לשמר לקוחות. משתדלים לא להגיע לשם, כי בסופו של דבר, הפרמיה המוצעת, התעריף יורד ואנחנו לא רוצים, אבל לפעמים אין ברירה. רוצים גם לעזור לסוכן לשמר, גם לעצמנו לשמר.
אבל היא פוליסה יותר נישתית, נכון? היא לא מתאימה לכל אחד המגדלייט.
כן, היא מתאימה לנהגים מגיל 21 ומעלה, עם תשלום מסוים, ועם אדר...
סוגי רכבים מסוימים.
נכון, הרוב המוחלט, רוב מוחלט של קודי הדגם נכנסים שם, אבל גם מנסים לגדר את סוגי הכלי רכב שנכנסים לשם, אבל עדיין הרוב נכנסים, וגם גילאים מסוימים ועבר ביטוחים מסוימים, מה שמייצר מצב שאתה יכול להצליח להיכנס למסלול הזה. בנוסף לזה, מסלול של כלי רכב יקרים, כלי רכב מעל 500 אלף שקל, ככל שעבר הזמן ממרץ שעבר, מאז שחזרנו מהקורונה, מההארדקור קורונה, הרבה מאוד כלי רכב חדשים יקרים עלו לכביש, אנשים התחילו לקנות, לא יודע להגיד את זה בגלל ש...
אני אגיד לך בדיוק למה זה.
אוקיי.
אפשרויות המימון.
כן.
שחזרנו מהקורונה, היה אפשרויות מימון מאוד מאוד זולות מהבנקים. עכשיו, לפי דעתי זה התמתן עכשיו, בעקבות עליית הריבית.
כן.
אבל אנשים שטיפה יש להם יכולת החזר חודשית טובה, והבנק אוהב אותם במרכאות, יכלו לבוא לבנק ולהגיד להם, אני רוצה רכב ב-500 אלף שקלים, שהוא חדש מהחברה, אני רוצה אותו במימון מלא, או 90% מימון. ואז סך הכל מתווסף לו להחזר החודשי שהוא מסתדר איתו, והוא מקבל רכב פרימיום, פרימיום, פרימיום.
נכון.
וזה לפי דעתי, זה אחת הסיבות הכי מרכזיות שהרבה מאוד אנשים נוסעים מהם לרכבי יוקרה.
מאוד יכול להיות, נכון. זאת כמות אדירה של כלי רכב חדשים שעלו לכביש, ואנחנו פתחנו מסלול יהודי ספציפי בשביל הנישה הזו, כדי להגיע לאותם מבוטחים, לתת להם פתרון, להצליח להגיע לביטוחים נוספים שלהם. אנחנו כמובן עושים את זה אך ורק עם סוכני הביטוח, שאנחנו עובדים איתם, כדי לתת פתרונות גם לאותם סוכנים.
אני חושב שב-2021, אצלנו בטובית, כמות הרכבי יוקרה עלתה במאות אחוזים.
וואו.
מאות אחוזים. לא, אני לא, לא מגזים, כי באמת, המון המון פניות חדשות של רכבי יוקרה, ובגלל זה אני חושב שבאמת זה חשוב מאוד מה שעשיתם במגדל, עם הרכבים מעל 500 אלף שקלים, כי בוא נלך שנתיים, שלוש אחורה, לא היה לנו אופציות כאלה.
נכון.
היינו די מוגבלים, היו שומעים רכבים של 300, 400, 500 אלף שקלים, מאוד נרתעים חברות הביטוח.
נכון.
היום זה יותר נגיש, יותר נוח, מענה יותר מהיר, דברים מאוד חשובים ברמה הפרקטית גם.
נכון, השוק השתכלל שם מאוד, ואנחנו השתדלנו להגיע לאותו מצב של לתת פתרונות מיידיים ומהירים למבוטחים שצריכים את המענה הזה. החברה, מגדל, ממש ממוקדת מאוד מאוד כדי להמשיך לעבוד עם סוכנים ופרקטים, רוב מוחלט של הפעילות עם סוכנים, ולתת את המענה המהיר לצורך שקיים בכל אחד מסוגי הביטוחים שאנחנו נדרשים לתת מענה. ואותו דבר כמובן גם איתכם. יש לכם מרחב וחתמות ופעילויות עם אנשים.
השיתוף פעולה בינינו הוא ארוך המון זמן כבר. נכון. אנחנו אפשר להגיד שבע שנים עם מגדל בכללי, ובתחום האלמנטר 4 שנים.
נכון.
שזה באמת אפשר להגיד ש... צמחנו ביחד.
נכון.
צמחנו יחד איתכם. אני בטוח שזה ימשיך גם בעתיד. אנחנו מאוד מרוצים בצורה הדדית. וברמה האישית, היה לי כיף גדול להריח אותך, אלדד. אני בטוח שנתנו פה הרבה מידע לאנשים שטיפה ידעו, עכשיו ידעו יותר, יוכלו לקבל החלטה יותר נבונה בהחלטה הבאה שלהם. ואני בטוח שאני אפגש עוד בעתיד. מקווה שקיבלתם ערך מהפרק הזה. וכמובן, אם אתם מעוניינים לשמוע פרקים נוספים שלנו, חפשו טופקאסט בכל פלטפורמות הפודקאסטים הרלוונטיות. נתראה בפרק הבא.